יצלח לך. אנחנו פה בפסוק השני של הפרשה, הפסוק הראשון למדנו שנה שעברה. טוב, בכל אופן נחזור עליו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא מצווה לאברהם לצאת מהארץ שלו, ללכת אל הארץ אשר אראך. הוא לא מראה לו לאיפה, בסוף זה ארץ ישראל. ואתך, והוא מברך אותו, ואתך לגוי גדול, ואתך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. הוא נותן לו ברכות אם הוא ילך לארץ ישראל, זה ואתך לגוי גדול זה ברכה ראשונה, ואברכך ברכה שנייה, ואגדלה שמך ברכה שלישית, והיה ברכה זה ברכה רביעית, ואז יש עוד, ואברכה מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה, סך הכל, שבע ברכות. רק אני חושב ברכות, כן? אז ואברכה, ומקללך האור, ונברכו בך. כן, יש פה סך הכל שבע ברכות, אבל חכמים עומדים על ה... באמת, רש"י מסביר מה זה הברכות האלה. אז יש בעזך לגוי גדול, ועזך לגוי גדול, רש"י אומר, לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים. בדרך כלל כשאדם הולך בדרך, שלושה דברים קורים. ממעטת פרייה ורבייה, וממעטת את הממון, וממעטת את השם, הכבוד שלו, השם שלו. לכן נתן לו הקדוש ברוך הוא את שלוש ברכות הללו. הוא מבטיח לו על הבנים ועל הממון ועל השם. ואברכך בממון, ואגדלה שמך, שזה השם, אז מה יש לנו? ואתך לגוי גדול, זה הבנים. ואתך לגוי גדול זה הבנים, ואברכך בממון, ואגדלה שמך, זה בשם. דרך אגב, אתה רואה פה שלשון ברכה, זה ממון. ואברכך זה ממון, יברכך בממון. ונתת לי, אומר שם בפסוק בירושע או שופטים, מדבר על שנפלה מעלה גמה והיא ביקשה מאביה, ונתת לי בארץ הנגב נתת אני, ונתת לי עינות מים, אז אני מבקש ונתת לי ברכה. אני ברכה מבקשת פרנסה. לא שאני פרנסה נקרא ברכה. מספרים שהיה פעם מישהו הגיע לאדמור מסתנו, הוא ביקש ברכה, אז הוא ביקש ונתת. הוא אמר, לא, ביקשתי ברכה, הוא אמר, כן, כן, ברכה זה בממון. אז הוא אמר, ניתן לו כסף, לא צריך ברכות, לא צריך כסף. בכל מקרה, כאן יקודו ואברכך. עכשיו, רש"י אומר, וזהו ההגדלה שמך, הרי אני מוסיף עוד על שמך, שעד עכשיו שמך אברהם, ומכאן ואילך אברהם. ואברהם עולה, סך הכל, זה ריש ממך, כנגד עבריו של אדם. אז זה ואתך לגוי, והגדלה שמך. הוא מגדיל את השם שלו. יש פה באמת הגדרה, מה זה אדם גדול? הגדלה שמך, מה, הוא נהיה גדול, השם שלו נהיה יותר גדול. זאת אומרת שבן אדם תקרא לו בחמש שמות, זה חיים ראובן, שמעון לוי, יספר, הוא אדם גדול, כי יש לו שם גדול, מה זה תופס לתור מקום. מה זה הגדלה שמך? יש היה דווקא יהודי בירושלים, שאני מרוז, יש לו סיפוס כזה, מוזר. אז הילדים שלו הוא נתן חמש שמות לכל אחד. זאת אומרת, שמואל ישעיהו, חיים, עקיבא, יוסף, נתן חמש שמות לכל ילד. ולא אותו פעם למה, הוא אמר, תראו, אני אין לי מה לתת לילדים שלי. הדבר היחיד שאני יכול לתת זה שמות. אז זה אני נותן בשפע. אז אני נותן ככה, לא רק, לא שם אחד, שתי שמות זה גם שכיח. שלוש שמות עד מותנים, אני נותן חמש שמות לילד. עכשיו זה כבר מההתחד, הסיפור אמיתי. הצאצאים שלו כבר קרוי על שמם. ככה שאני מכיר ילד שיש לו ככה רשימת שמות על שם האבא של סבא שלו, שהיה בן של אותו אחד שחילק שמות בשפע. כן, אני נותן את כל השמות. זה הדבר היחיד שבחינם הוא יכול לתת, שזה הוא נותן בשפע. בקיצור, בכל אופן, מה, יש שם גדול, מה זה שם גדול? תמיד אנחנו מבינים מה גדלה שמך, כמו המשמעות של רש"י הקודם. היא ממעטת את השם, זה לא שהשם שלו נהיה קטן, אם עד היום היה אברהם נהיה אבי. אבל מה גדלה שמך? השם של הבן אדם מתמעט. ככה האדם מפורסם, ידוע, וככה, אדם לא ידוע, לא מפורסם. אז זה והגדלה שמך, השם שלך יהיה גדול, מכובד, מפורסם. אז פתאום רש"י אמרנו, לא, והגדלה שמך נוסף לו עוד על השם. רק מה, הנקודה היא שאברהם עולה, זה בעצם רש"י פה מצלו, ואברהם עולה ריש ממחד, כנגד עבריו של אדם. זה אומר, עד עכשיו כמו שאנחנו רואים בהמשך הפרשה בעזרת השם, זה יצא כל אחד בשבת, ואברהם אומר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. עד היום לא היה לו את שלט על כל האיברים שלו. עכשיו שהוסיפו לו את ההי, אז הוא נהיה שולט על כל ה-248 איברים, שזה כמניין אברהם. אומרת, ההי הזאת שהוסיפו, זה החמישה איברים שהוא קיבל עליהם את השליטה. שזה העיניים, וזה האיברים של התאווה. והעין רואה, כל האיברים האלה, הוא קיבל עליהם שליטה, את האות ההי הזאת. זאת אומרת, והגדלה שמחה, הוא נהיה אדם ששולט על כל האיברים שלו. הוא קיבל את השם אברהם עם ההי, הוא שולט על כל האיברים שלו. פה אתה רואה באמת מה ההגדרה של אדם, גדול. הוא גדול, גדול בתורה. נכון? אבל כולם דיברו על הרב עובדיה, גדול בתורה. ולא רק גם לפניו היה, ובעזרת השם גם היום יש, שהשם יעזור שיהיה איתנו לאורך ימים. מה זה אדם גדול? מה ההגדרה? מה, יש לו חסידים? יש אנשים שיש להם הרבה מאוד, לא נקרא להם חסידים, מעריצים, זה אנשים מאוד 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 קטנים. לא דווקא בעולם היהודי, אבל כן, זה שאדם יש לו המון מעריצים, זה לא אומר שהוא גדול. אז מה הופך את האדם לאדם גדול? מה המבחן? זו שאלה שתמיד האנשים שואלים אותה. תמיד שאנשים שואלים, רגע, אז הוא אדם גדול, לא אדם גדול, הוא רב שכונה, אז הוא אדם גדול? לא חייב להיות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מה הגדלה? איזה עומד אותו, אנשים גדולים מאוד, שאין להם שום מצפה תורנית. החזולים שלהם השם. החפץ חיים, מה החפץ חיים היה? מקולת, נקפל חמות מקולת. זהו, שום דבר אחר. לא רב, לא ראש ישיבה, לא שום דבר. היה בעל חנות מקולת, והוא היה גדול, 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 עד היום הזה. זאת אומרת, מדהים, עם הזמן, הייתה לו גם ישיבה שהייתה תחתיו, לא ממש ישיבה שלו, הוא לא היה ראש ישיבה, אבל את הבחורים היו באים אליו הישיבה ברדים. היה קשור להרבה דברים, אבל בעיקרון זה מה שלא היה. אז מה, מה הפך אותו לאדם גדול? בסופו של דבר המבחן, אם אדם גדול או לא, זה דווקא הנקודה הזאת. האם הוא שולט על האיברים שלו? אז אבא שלי תמיד אומר, אדם נבחן, בכוסו, כיסו וכעסו. ואצל האנשים גדולים אתה תמיד רואה את הזריבות בדברים האלה. כוסו, תאוות האכילה. ואצל אנשים, אנשים קטנים, תאוות האכילה שלהם שולטת עליהם. אנשים גדולים שולטים על תאוות האכילה שלהם. וכיסו, כיסו זה האינטרסים. ואתה יודע, לדאוג, לדאוג, לדאוג לעצמו, לדאוג לכיס שלו. פוליטיקה זה כיס. השאלה מה עושים עם זה, עם פוליטיקה. פוליטיקה זה מורכב. פוליטיקה זה כמו שימוש בכוח. זה כלי. אם משתמשים פה בצורה הנכונה, בזמן הנכון, במקום הנכון, לשם הצרכים הנכונים, זה כלי נפלא. ברגע שזה הופך להיות כלי לשרת את הבן אדם, זה גרוע ביותר. תסתכל ותראה, הנה, ניקח את תנועת ש"ס, כן? הרב עובדיה הקים את תנועת ש"ס. מה הייתה המטרה שלו? להחזיר עטרה, להיות מעל, להרים את קרן התורה ועם ישראל. הוא התניע. אני לא אומר שתנועת ש"ס, כל הח"כים שלה תמיד היו קדושים וצדיקים, והם עשו רק דברים טובים. יכול להיות שלא, אני לא באמת לבוא לדבר פוליטיקה. אבל, כן, אבל באופן עקרוני, בוא נסתכל על השורש של הדברים, ומה הייתה המטרה. זה שימוש בכלים פוליטיים למען מטרה נכונה. אפשר להשתמש בכלים הפוליטיים, שזה בדרך כלל 99% מהמקרים, זה מה שקורה, משתמשים בכלים הפוליטיים לצרכים לא נכונים ולא טובים. כן, 99% מהמקרים ככה לא בדיוק מתאימים פה, אבל בסדר. לא, אין מהמפלגות שאפשר להגיד שמפלגה אחת אבל אחר לא. בכל אופן, אבל בעיקרון, השימוש בכלים פוליטיים, בוא נגיד, הוא נסגיר שהוא יהיה לצרכים טובים. פוליטיקה? זה בהחלט יכול להיות. בכל מקרה, לענייננו, אדם גדול במה? כוסו, נידד בכוסו, תאוות האכילה, כיסו, זה אומר, האם הוא זועק לעצמו. בסופו של סיבוב, נשאר אצלו בכיס כסף, או שלא זה המטרה שלו ולא לשם הוא מגיע. וככה, אם הוא יודע לספוג את הביזיון שלו, לשמוע ביזיונו, ידום ולשתוק, או שאז הוא מתפרס. הוא מגיב על הכבוד שלו, הוא צועק. צועק לכבוד שלו. וזה בעצם אתה רואה, זה הגדלה שמחה זה אדם ששולט על כל הרמת איברים שלו. ושולט על כל הרמת איברים שלו. דרך אגב, אם אנחנו מדברים בפרט, אם אנחנו מדברים על הנהגה, הנהגה בעם ישראל, מנהיגים אמיתיים של עם ישראל, אז דווקא זה המבחן. חכם בתורה, יכול להיות שיש חכמים גדולים מאוד. וההפך, לא הם יהיו המנהיגים של עם ישראל. זה יכול להיות שאלה שוק, לעם הארץ כנראה לא כל כך מסתבר שזה יהיה. אבל באמת, צריך בשביל להיות אדם שהוא בא לבית על הגוף שלו ועל כל הרמה החברים שלו, צריך להיות עמל בתורה הרבה שנים. אין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אם אדם לא ישתמש בתבלין, כנראה שהוא לא יצליח להכניע את היצר הרע. אבל מה שכן, לא זה המודד. היה פעם משפט מעניין שאחד הראשי ישיבה בפונוביץ' רבי דובי פוברסקי. רב פוברסקי. אבא של הרב פוברסקי שהייתה שם היום, אבא שלו. אז הוא פעם מישהו אמר לו שהגאון מרוגוצ'וב היה יותר גדול מרב חיים מבריסק. היה יותר גאון ממנו, והוא ידע יותר, והוא היה יותר למדן. כן, כל המתחנים היה מי יותר גדול. אז הוא אמר לו, כן, רב חיים, רב שובר היה יותר גדול. אז רב דולגו עצמו לא יכול להיות. אבל מה יש לנו מזה? כמה תלמידים הוא העמיד? רב חיים מבריסק יכול להיות, הוא היה יותר גדול מהרוג את שובר. אבל מה, בפועל הוא הלך, היה ראש יום בוולוז'ין, אחר כך הקים את הישיבה שלו בבריסק. כמעט כל עולם התורה, כל עולם הישיבות, תלמידים שלו, בדרך הלימוד שלו, רב שמעון שקופ ורב פלורוזובסקי ורב אלחון אמבסדור, וכולם תלמידים שלו, דרך הלימוד שלו, בנתה את כל עולם הישיבות מחדש, בצורה, כל השיטת לימוד היום בנויה לרב חיים מבריסק. יכול להיות שהיה יותר קטן, אז מה? אבל כמה תלמידים הוא בנה, מה יש לנו מזה? אז יש גם כמה וכמה סיפורים בנוסח הזה, כי בסופו של דבר מה שנמדד, זה, בפרט בקטע הזה, זה כמה האדם בונה, כמה האדם עושה. יכול להיות שהוא ענק וגדול, הוא צדיק נסתר, אבל איך הרב שחר אומר, בשם רבי ישראל זלנטר, היום אין צדיקים נסתרים, אם הוא נסתר, הוא לא צדיק. היום התפקיד של הצדיקים זה לצאת החוצה ולא להיות נסתרים, אלא לעשות דברים. צדיק? אז לא, זה דרשה של הרב שחר, הוא אומר שבשעת, מסביר את הגמרא, בשעת המחנסים פזר, בשעת המפזרים כנס. זאת אומרת, אם המצב הוא שכל אחד, עם ישראל במצב טוב, יושבים ולומדים תורה, והכל בסדר, פחות או יותר, היו מצבים כאלה. מצב כזה, תראה, תמיד אפשר להיות יותר טוב, אבל יש מצבים שהם קריטיים, שהמצב קשה. ויש מצבים שבסדר, הכל ברוך השם עומד, יש ישיבות, יש תלמודי תורה, יושבים, לומדים, מתפללים. נו, בזמן כזה אתה יכול להתכנס לך לפינה שלך, תראה, כשאנחנו מסתכלים היום אחורה, אנחנו רואים, וואי, לפני 100 שנה היה טוב. לא שאז היינו מרוצים כנראה במצב הקיים, אבל היה, סבב, היה כאילו רוב עם ישראל היה שומר תורה ומצוות, היה מצב יחסית שהיה נקרא מצב טוב, או לפני 300 שנה. היום היה שומר לפני 100 שנה? לא, שומרי תורה ומצוות. התחיל החורבן. אז נחלום 150 שנה. כן, טוב, האמת היא שצריך להבדיל פה בין מערב אירופה למזרח אירופה, וכל מיני... בכל מיני, הוא אומר ככה, שכשיש מצב, שהמצב של עם ישראל הוא כזה, שמשעת המפזרים, כשהמצב של עם ישראל לא טוב, אז כנס, אז כשאתה מחנצים, תפזר, כשכל אחד נמצא בפינה שלו ואף אחד לא עושה את מה שצריך לעשות, אז תפזר, אתה לא יכול לשאת את הפינה שלך. תקום ותעשה. דרך אגב, זה פירוש, ששמעתי את זה, על ה... אני לא זוכר את זה. וראיתי את זה באיזה מקום, או שסתם ככה נראה לי. הלל הזקן, כשהוא נמצא בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, מה הוא היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, אם אני לא כאן, מי כאן? אז מי נמצא כאן? מה הפירוש של המשפט הזה? מה זה, אם אני כאן, הכל כאן, אם אני לא כאן, אז כלום, מה? נכון, זה נשמע בשמיעה הראשונה, זה נשמע... אז ההסבר הוא כזה. אומר ככה, סוכות זה עריכה שקשור לכל העולם. סוכות בכלל. ואם כל עם ישראל נמצאים בירושלים, אומר להם הלל הזקן, אתה רוצה שיהיה יותר טוב, אתה רוצה לתקן, אתה רוצה לשפר, אם אני כאן, אם הבן אדם מגיע, ואני מגיע ולעשות מה שצריך, אז הכל כאן, אז גם הוא יגיע, וגם הוא יגיע, וגם הוא יגיע, וגם הוא יגיע, והכל יהיה מתוקן. אבל אם אני איני כאן, אם אני רק מדבר שאחרים צריכים לעשות, ואני בעצמי לא עושה, אז מי כאן, מי יבוא? כולם יגידו שכולם צריכים לעשות, ובסוף מה יקרה? זה היה בדיוק כמו כשמפנים את השולחן אחרי האוכל. אם כל אחד יקום, ייקח את הצלחת שלו, וישים בקיור, אז יהיה נקי. אבל אם כל אחד יגיד שצריך לנקות את השולחן, מה יהיה? השולחן יהיה מנוחלך, וכולם יגידו שצריך לנקות. אז זה כאן בחיים. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני איני כאן, מי כאן? מי אז? אני של כל אחד ואחד. הוא, דבר ראשון, הוא אומר גם בעצמו. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני... מדברים שם על לרקוד. יכול להיות מה? כל אחד מספר שהלרקוד. צריך לעשות שמח הרי, שבבית המקדש לא כל אחד היה רוקד. רק מי שהיו חסידים ואנשי מעשה, רק הם היו מרקדים. באבוקות של אור וכו'. נו, באים לרקוד, אז כל אחד יכול להגיד, מה, לרקוד? יש את הצדיקים שהם ירקדו, צריך לרקוד. אומר, אם אני כאן, אם אני אקום וירקוד, אז הכל כאן, יבואו אחרים שחושבים שהם יכולים לרקוד, ונרקוד ויהיה שמח. אבל אם אני אין לי כאן, אם אני אבוא, מי כאן? מי יבוא? אף אחד לא יבוא. כל אחד יחכה שהאחרים יבואו. אם אתה רוצה שדבר יקרה, אם אתה רוצה שמשהו יהיה, שיהיה משהו, אתה צריך לקום בעצמך ולעשות. טוב, בכל אופן, זה והגדלה שמך. והגדלה שמך, אנחנו אומרים, הגדלה שמך זה אדם גדול. ומה הוא אדם גדול? שהוא שולט על כל הכוחות שלו. דרך אגב, משהו מעניין, פירוש של עתית אליעזר, רבי אליעזר יהודה ולדנדורג, ששישות עתית אליעזר, גם על 25 שקחים, כמה, לא יודע בדיוק. ואז הוא כותב, זה דרוש, נראה לי את החלק, כן? זה בחלק ה-19 של הספר שלו, הוא כותב שם, מה זה, אם אני כאן, הכל כאן, אם אני איני כאן, מי כאן? הוא אומר, הרי כולם ידעו את הסיפור שהילל הזקן אמר, שהגיע גר, הוא אמר גיירני, הגיע גוי ואמר גיירני על מנת שתלמד אותי את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. אמר לו, בא לפני שמי, וחפו באמת הבניין שבידו. מה זה אמת הבניין שבידו? זה המטר, כאילו אמת הבניין, אמה שאיתה מודדים את הבניין. היום קוראים לזה מטר, מודדים איתו את הבניין. אז אומר, דחף אותו באמת הבניין, למה שמי היה בניי, זה היה העבודה שלו, וכשהוא מגיע אליו, הוא דחף אותו עם זה. למה הוא דחף אותו עם זה? זה מישהו מתכוון לרמז לו. רגע, רגע. לבנות בניין, צריך אמת בניין, צריך כלים, צריך למדוד. אי אפשר, אני רוצה לעמוד על רגל אחת ותלמד אותי את כל תורת הבנאות. זה לא הולך. ואני אגיע, הוא רוצה להיות רופא, אבל כשאני עומד על רגל אחת, מה אומרים לו? לך, אין מה לעשות, לך. חפו, באמת בניין שבידו. איך, מה ששמעי אומר לו זה מאוד הגיוני. אתה רוצה למדן את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. בוא נראה. מה זה, מה אתה רוצה? לך. חפו באמת הבניין שבידו. יש סדר, יש אמת בניין, יש מטר. בודקים דברים, בונים קומה על גבי קומה, עד שיש בניין בנוי, לא רגל אחת. אז הכל זאת הלך לפני הילל, אמר לו הילל, מה דעלך בני לחברך לא תעביד, ואידך פירושה זיל גמור. מה שהלך בנוי לא תעשה לחבריך, כל שאר התורות הפירושים של המשפט הזה, לך תלמד. טוב, וכתוב שאותו דייגר נפגש עם שתי הגרים האחרים ששמי דחה והילל קרב, ואמרו, אילו להילל, אז היינו רחוקים. טוב. ואומר, רציתי לי עזר, דרך אגב, למה הוא אמר לו דווקא את המשפט הזה, נדה הלכת אני לחברך לא תעביד, מה שאין לך סנוי, מה זה, מאיפה את המשפט הזה מגיע בכלל? זה תרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, מתרגם יונתן בן עוזיאל, נדה הלכת אני לחברך לא תעביד. או, למה באמת? אתה מעורר הנקודה, זה הרי בדיוק הפוך. אתה אומר ואהבת, אתה אומר, אל תעשה מה שסנוי. ההסבר הוא כזה, לכאורה אונקלוס מתרגם, אונקלוס מתרגם, הוא תרחים, הוא תרחם בעצם, רחמים זה מהשורש של אהבה בארמית, בלשון הקודש, הוא תרחם לחברך כדידה, תורב, תרחם לחברך כמוך, למרות שהשורש, טוב, לא ניכנס לזה, יש רחמים זה קרוב לאהבה, אבל רחמים יש גם בלשון הקודש, שזה וריחמך, נתן לך רחמים, שזה במובן של רחמים, אבל ברור שזה קשור רחמים ואהבה הולך ביחד. בכל מקרה, בארמית, אבל ארמית היא שפה אחות לעברית, כן. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים יכול ללמוד על משמעויות של מילים מתוך השפות הקרובות. זה ארמית, ערבית, אמהרית אפילו, יש השפות הקרובות לעברית מלמדות. טוב, בכל אופן, לענייננו, סתם שאלה, למה הוא אומר לא תרגום, אם אתה אמנו זה יהיה ולא תרגום, הוא כזה. אז יש תירוץ, שאנחנו אומרים, תירוץ דפוק. מה? מתי היה אונקלוס? התלמיד רבי אליעזר ורבי יהושע, נכון? כמה שנים אחרי החורבן? 50 שנה אחרי החורבן. מתי היה הלל? 100 שנים לפני החורבן. ויונתן בן עוזיאל, מתי היה? יונתן בן עוזיאל היה תלמיד של הלל הזקן. אז כמובן שהלל מביא תרגום שקיים בתקופתו, ולא תרגום שייכתב עוד 150 שנה בעתיד. אז ככה, אבל אני כנראה שאלה ששאלו את השאלה לא עשו את החשבון הזה, אבל הם אומרים תירוצים אחרים. אני לא רוצה פשוט לבסס את התירוץ, כי הוא רעיון יפה, לכן אני אומר אותו. למרות שהשאלה פשוט לא מתחילה בכלל. למרות שתרגום אונקלוס ידעו אותו לפני כן, כמו שהגמרא אומרת במגילה, אבל הרי שכחו אותו. זה ברור בתקופה ששכחו, כן. מה אתה אומר? למעשה הרמב"ן אומר שלהגיע לאהבת לרעך כמוך במלוא המשמעות של המילה, זה דבר שלא שייך להגיע אליו. פשוט לא שייך. זה נגד צבע האדם לאהוב מישהו אחר כמוהו, זה נגד צבע האדם. מה שאפשר להגיד לבן אדם, מה שעליך שנו לא תעשה לחבריך. זה מעשי. זאת אומרת, התורה מציגה לנו אידיאל, שזה אהבת לרעך כמוך, אידיאל כמעט ולא מושג. הרמב"ן עצמו אומר שאם אדם יקיים את מה דעלך שני כראוי, יעזרו לו משמיים להגיע לדרגה שלו באהבת הרעך כמוך. זאת אומרת, בטבע האדם זה לא קיים הדבר הזה, זה דבר אל-טבעי להיות באהבת הרעך כמוך, ומשמיים יעזרו לו. למעשה זה מחלוקת בין הראשונים. האם בסופו של דבר בעזרה אל-טבעית כן אפשר להגיע לזה? למרות שבעצם משהו זה יורד ככה, התורה מגדירה לנו את האידיאל הזה באהבת הרעך כמוך. הביצוע בפועל זה מה? מה שעליך תנו, לא תעשה לך עליך. זה הפרקטיקה של זה, הביצוע. טוב, בכל אופן, לענייננו, אומר לו הלל הזקן, מה שעליך תנו, לא תעשה לך עליך, הכל בתורה, השאר, זה פירושים, הכל כלול בתוך זה. זה כלל גדול בתורה, זה כלל גדול שכולל בתוכו את כל התורה, ואהבת לרעך כמוך. אומר, עשית אליעזר, אומר, הלל הזקן פחד, ועכשיו יבואו אנשים, זה יתפרסם בכל ארץ ישראל, אצל כל היהודים, שזה אהבת לרעך כמוך, כלול כמוך, זאת אומרת, יאללה, עכשיו אנשים יגידו טוב, אז אין צורך בצילים, אין צורך בשבת. לא חיסית, לא שום דבר, זהו, מה שעליך תנור, לא תעשה לחבריך. אומר להם הלל הזקן, דווקא בזמן של סוכות, שכולם מתקפצים לירושלים, עומד שם ואומר, אם אני כאן, הכל כאן, אם זוכרים את סוף הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, אז הכל כאן, אז כל התורה כלולה בתוכה, ואהבת לרעך כמוך. אבל אם אני כאן, אם שוכחים את אני השם של סוף הפסוק, זה נהיה, סתם זה אהבת לרעך כמוך, זה אנושי, זה יפה, זה... כן, וכולי. אם זה מגיע כאילו ממקום של חמלה טבעית, או כל מיני דברים כאלה, אז אין לזה. אז זה לא יגיע לעני השם. אם זה בלי עני השם, לא יהיה לזה קיום. כי ברגע שזה יתנגש עם אינטרסים כאלה ואחרים, כבר לא מתאים לי. אם זה לא מתאים לי, אז לא. אם אני כאן, אז הכל כאן, אז בן אדם יגיע מזה לכל התורה כולה. אם זה נעשה מתוך רצון השם, אם לא, אז לא. למעשה מצאתי בקדושת לוי, די ויצחק ברדיצ'וב, ככה בסוף הספר, בעמוד האחרון זה נמצא, שם יש ביאורי אגדות מחז"ל, הוא בא להסביר את הסיפור עם הלל הזקן, אז הוא אומר שם, שמה שאומר הלל הזקן, שאידך פירושה דיל גמור, שבתוך המשפט של מה שעליך תנוי, לא תעשה לך עליך, כלול כל התורה כולה, הוא מסביר את זה ככה, הוא מסביר מה שהרעיון הזה, שזה, רק שזה קשור לעני השם, הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, אז הכל כלול. הוא אומר, אבל למה? אז זה דווקא רעיון מאוד שקיים אצל הרב הירש, שם שם ברב רפאל הירש בצורה מאוד חזקה, ובראש ויש קדושת לוי כתוב ממש אותה מילים. זאת אומרת, כשאדם הגיע ואוהב את חברו, אוהב את רעו, לא עושה את מה שתנו עליו, כי הוא מכיר בזה שהלא, לשון הנביא, אב אחד לכולנו, הלוקל אחד ברענו, כשאדם מגיע מתוך ההבנה הזאת, מתוך שהוא זוכר את זה, אז הדברים יחזיקו מעמד. אז יש באמת קיום של ואהבת לרעך כמוך. ובאמת, בלי הבדל בין צבע או גזע או כל הבדל אחר שמקובל בעולם. אם אתה זוכר שאלו אב אחד לכולנו, אלוקל אחד ברענו, אם אתה זוכר שאלו אב אחד לכולנו, אלוקל זה אותו אב. לא יכול להיות שאני שווה יותר ממנו אם יש אב משותף. אין מציאות כזאת. אם אתה מתחיל עם תיאוריות כפרניות או אליליות, זה כן, כן הולך. אליליות, אז יש קאטות. כאילו הוא צאצא של השמש, והוא בכלל צאצא של הירח, אז אין השוואה ביניהם. או כל, כל שטות אלילית אחרת, אם זה פרעו ואם זה... עד היום, בחברות שמושפעות מאליליות, אז בהחלט יש דרגות בין בני אדם. ועוד פעם, אנחנו לא מדברים על תפקידים שונים. תפקידים שונים יש בכל חברה ובזאת המציאות. השאלה על ערך של אדם כאדם. ערך של אדם כאדם, לא יהודי וגוי לא, אין הבדל, זה ערך של אדם כאדם. ליהודי יש תפקידים מאוד חשובים, כמו כהן ושאר יהודי. כן, יש תפקידים, והתפקיד הוא בעל משמעות, והוא משנה, ויש כמו בני משפחה, שאתה אוהב אותם יותר מאחרים, ואתה מצווה לאהוב אותם יותר מאחרים, מצטרך לא תתעלם. אז מה, זה אומר שבן משפחה הוא יותר שווה ערך מאשר מישהו שהוא לא בן משפחה שלי? ממש לא. הערך שלהם שווה. נכון, מה שכן. יפה, אז... כן. זה בסופו של... לא, אז השאלה היא מאיך אתה... לא, אז אנחנו מתכוונים, אני מתכוון בעיקר ליסוד של הדברים. אתה צודק. השאלה היא כזאת. לא, להתחתן, אני מתחתן עם מישהו במנטליות שלי, אני פשוט לא רוצה להריץ כל היום, זה הכל. אין שום טעם להתחתן ומיד אחר כך להתגרש. נכון? אני לא אתחתן עם מישהו שלא במנטליות שלי. אין, זה לא בגלל שהוא שווה יותר או שווה פחות. יכול להיות שהוא שווה יותר ממני, אבל בכל זאת, לגבי להתחתן, זה לא קשור. כמו ש... מה, מה? בכל אופן, אם הוא זקן, אז מה? הוא שווה פחות? אנחנו מדברים על ערך של אדם כאדם. ברור שאדם צריך לדאוג, אדם לא יכול לדאוג לכל העולם, ולכן הוא צריך לדאוג דבר ראשון, המשפחה שלו. ואהבה זה גם לא דבר של כן או לא, אפס ואחד, כן? אהבה זה דבר שיש לו המון המון צבעים באמצע, זה קשת שלמה. יותר אוהב, פחות אוהב, ברמות שונות. ולכן ברור שזה אמור ללכת בכיוון של מהקרוב לרחוק. ואם מישהו מהמשפחה שלך, או מהקהילה שלך, מהעם שלך, אתה אמור לדאוג לו יותר מאחרים. ברור, העולם בנוי בתורה שלטית, וזה טוב שזה בנוי ככה. העולם הוא לא איזה משהו אקס, לא קיים. טוב, אבל לא, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, זו שיחה שלמה בפני עצמה, הטעויות של השמאל של ימינו. יש להם רעיון נכון, אבל הם ברחו. טוב, נו. יש את החמלה, יש הרבה מה להאריך בזה. בכל אופן, לענייננו, אומר קדושת לוי, אם אדם זוכר שאלוהיו אחד לכולנו, הלוקל אחד ברענו, אז יקיום לה ואהבת לרעך כמוך, ובתוך זה הוא יגיע לכל התורה כולה. אבל אם שוכח, הוא שוכח את זה, הוא שוכח את הלוקל אב אחד לכולנו, הלוקל אחד ברענו, יש פתאום את הפרידות של החזקים, מזה הגענו לשואה. מהרעיון שהתחיל לחזקים שורדים, ואז החליטו לעזור לטבע, להשמיד את הגזעים החלשים, שזה... להאיץ את התהליך, כן, היטלר רצה לעזור להם, להאיץ את התהליך, לעזור לטבע להאיץ את התהליך. מאיפה זה מגיע? שכחו את הלא אף אחד לכולנו כל אחד בראנו. אם הם היו מאמינים בצלם אלוקים עשה את האדם, אולי היו מגיעים למצב הזה. לא שלא היו מלחמות דת בעולם, אבל זה בא ממקום שונה ובצורה שונה. לענייננו, אז הנקודה היא כזאת. יש לנו, טוב, זה הקדושת לוי גם, כי זה עוד פירוש על... אפשר לומר שהקדושת לוי הזה קשור גם למה שאמרנו מקודם. אומר הלל הזקן, אם אני כאן, אם זוכרים את האני השם, אז הכל כאן. אז באמת זה אהבת לרעך כמוך יביא את הבן אדם לכל התורה כולה. אבל אם אני איני כאן, אם שוכחים את האני השם, מי כאן? איזה קיום יש לזה? איך יהיה כלול בזה כל התורה כולה? יש עוד מה להאריך בזה, בעזרת השם, להזדמנות. אז יש לנו כאן דבר ראשון בעזך לגוי גדול. ואבא ברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. אומר רשי, דבר אחר, ואתך לגוי גדול, זה שאומרים אלוקי אברהם. ואבא ברכך, זה שאומרים אלוהי יצחק. ואגדלה שמך, זה שאומרים אלוקי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם, תפות לומר, והיה ברכה. לך חותמים ולא בהם. כך אומר רשי. יש פירוש מעניין של החתם סופר, הוא אומר, אם אנחנו נספור את האותיות של אברהם, יצחק ויעקב, זה יעד אתם, אברהם, יצחק, יעקב, אברהם זה 5, יצחק 4, יעקב 4, יחד 13. הוא אומר כמספר 1. 1, 8, 4, כן? 1, זה א' לד'. 1, 8, 4, וגם ביחד 13. הוא אומר, אז יש לנו אברהם, יצחק, יעקב, זה כמספר 1. לא, למעשה, הרי יעקב נקרא בשתי שמות. יעקב נקרא גם יעקב, וגם ישראל. אומר, אבל אם היה כתוב, אם היינו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי ישראל, אז היה לנו 14 אותיות. אבל בשביל שיהיה 13, אז היינו הולכים ומורידים את ההי מאברהם. אז היה אברהם, יצחק וישראל. אז הוא אומר, נסביר בפסוק, והגדלה שמך זה שאומרים אלוקי יעקב. אבל מה הקשר? והגדלה שמך זה שאומרים אלוקי יעקב? והגדלה שמך של מי? של אברהם. אז אומרים אלוקי יעקב, אומר, כן. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מגדיל את שמו של אברהם, מאברהם לאברהם, אז היו אומרים אלוקי ישראל, שזה יהיה 13 אותיות. לא, אבל והגדלה שמך שיש ה' בתוך האברהם, אז זה נהיה 4, 5 אותיות, אז במקום ישראל, זה שאומרים אלוקי יעקב. אז אומר, אתה מספר את זה, אז יפה. יש, ראיתי במערם אש, המערם אש אומר, מה זה אלוקי אברהם? ביכול יהיו חותמים בכולם. תלמוד לומר, זה ש... והיה ברכה. לך חותמים ולא בהם. מה זה החתימה? מה זה שלוש פעמים אלוקי? אומר, כתוב את פנים מהירות. בספר פנים מהירות, חלק א', תשובה למתת. למה אומרים אלוקי שלוש פעמים? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. היו יכולים להגיד אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אה? זה אותו, כן, זה אותו אלוקי וזה אותו דבר. מה, למה חוזרים על זה שלוש פעמים? אז מסביר הפנים מהירות, כלומר שזה לא היה שאברהם הגיע לאמונה, ויצחק כאילו האמין לאברהם, ויעקב האמין ליצחק. כלומר, לא. אברהם עשה את העבודה שלו והגיע למתקנה שלו. יצחק עבד את כל העבודה שלו והגיע מעצמו להכרה הזאת. גם אם יצחק לא היה בן של אברהם, מעצמו היה מגיע למה שאברהם הגיע. זה אותו דבר גם יעקב. ולכן הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על כל אחד מהם בנפרד. אלוקי אברהם, כי הוא אלוקי אברהם. אלוקי יצחק, זה לא בגלל שהוא היה אלוקי אברהם, לכן הוא גם אלוקי יצחק. לא, הוא אלוקי יצחק בתור יצחק לפני עצמו. יצחק לפני עצמו ייחד את אלוקותו של של הקדוש ברוך הוא עליו. אלוקי יצחק בנפרד, ואלוקי יעקב מצד עצמו בנפרד. רגע, אני מסיים את זה. כך אומר הפנים מהירות. מסביר המהר"ן אש, אומר גם כאן, אומר, יש לנו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אומר, יכול יהיו חותמים בכולם. זה אומר שכאילו כל אחד הגיע בנפרד מעצמו, אז אני אגיד, לסיים גם כן אברהם יצחק ואלוקי יעקב, אומר, לא. יכול יהיו חותמים ולא בהם. כי בסופו של דבר, יצחק לא התחיל במקום שכאילו הוא לא יודע כלום, יצא עכשיו מהמערה כמו אברהם אבינו בגיל 3, התחיל לעבוד את השמש ואת הירח ולעבור שנב שלב. הוא ידע את המוסכמה שהוא כבר קיבל מאברהם אבינו, כי ידעתי למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זאת אומרת, הוא לימד את הבן שלו. אחר כך זה עבד בפני עצמו. אבל יש פה נקודה מסוימת, הרב רוטנר היה אומר את זה הרבה, הוא אומר, כשאדם בא לחקור בדברים שהם מיסודות האמונה, הוא צריך לזכור דבר אחד. הוא אומר, מלמדים ילד בגיל 3, שמע ישראל. אומר, אז הוא מבין מה הוא אומר? הוא לא מבין מה שהוא אומר. ידע רק שאמא ככה אמרה, אז ככה אומרים. הוא אומר, אחרי אמא של משמע, ישראל, השם הלכים, לפעמים יד על העיניים, עושים חזק חזק, אני לא רואה כלום, אין מציאות בכלל. לא רק שעושים את העיניים, אני שמים את היד על העיניים, אני לא רואה כלום, ועכשיו אני אומר, שמע ישראל, השם הלכים, השם אחד. אחרי הכל חוזרים לאמונה של ילד בגיל 3. זאת אומרת, זה הבסיס. יש לנו תחנת מוצא שממנה אנחנו יוצאים. זאת העובדה. אחרי שאנחנו יודעים את זה, אפשר ללכת, לחקור, לנסות להבין. אבל תמיד חוזרים לבסיס. זאת אומרת, הבסיס הזה שלא יתערער. יש עבוד ידוע של רבי צפחי זונוצל, היה אומר, הוא היה שואל את הילדים בשמחת תורה, היה רוקד עם הילדים, ואז הוא שאל אותם, איך אומרים? אין כלוקינו, אין כדונינו, אין כמלכינו, אין כמושינו, מי כלוקינו, מי כדונינו. אמר, רגע, אמרת את התשובה ואחר כך אתה שואלת את השאלה? צריך להתחיל, מי כלוקינו, מי כדונינו, ואז לענות, אין כלוקינו, אין כדונינו. לא קודם כל אומרים את התשובה ואחר כך את השאלה? אמר, לא, בנושא אמונה, ככה זה הסדר. דבר ראשון, לדעת את התשובה. אחר כך אפשר להתחיל לשאול את השאלות. אבל צריך להיות, לא שאדם עכשיו יפזר את כל החיים שלו. עד שהוא יגיע לתשובות, בינתיים לא עושה כלום, לא. דבר ראשון אתה עושה את זה. עכשיו תתחיל לחקור. אחרי שאתה מקבל את זה כמוסכמה, מקבל את הדברים כמציאות קיימת, עכשיו תתחיל ללמוד, לנסות להבין. יש מקום, זה חיוב עלינו, ללמוד ולנסות להבין. וידעת היום, זה חיוב על הידיעה. ללמוד את הדברים ולהבין אותם, ויש לא לחינם החיבור הראשונים כל כך הרבה ספרים בנושאים האלה. הם רוצים שנלמד את זה. וידעת היום, ואחר כך והשבות האלה בבך, אבל מה, ידיעה הזו צריכה הקדמות, צריכה לימוד. והאדם לא יכול לבזבז את כל החיים שלו, כי הוא עוד לא יצריך ללמוד. אז לכן הדבר הראשון זה ידיעה פשוטה, כי זה מקובלנו מאבותינו. אמונת אבותיהם בידיהם. אחרי שיש את הבסיס של אמונת אבותינו, אז להתחיל להתעמק ולחתור. אומר גם כאן, בכך חוכמים, בסופו של דבר הכל מתחיל מאמונת אברהם. אחרי שיש את אמונת אברהם, אז יש אלוקי יצחק, בפני עצמו עבד והגיע לזה, אלוקי יעקב, בעצמו עבד והגיע לזה. כן. אז יש לנו, טוב, והיה ברכה, מה זה והיה ברכה? והיה ברכה, אומר הספורנו, ברכת השם היא שישמח השם במעשיו. כמו שאמרו חז"ל, ישמעאל בני ברכייני, אמרתי לו, יהי רצון מלפניך ויגולו רחמך על מידותיך. אמר, אם כן, אז לפי מה שהוא מסביר, היה ברכה זה ציווי. היה לי ברכה. אתה תהיה, הוא נותן לו ציווי שהוא יהיה ברכה. מה קורה שציווי שיהיה ברכה? במה שתתבונן, ותקנה שלמות ותלמד דעת את העם. זאת אומרת שזו ברכה שהיא ציווי. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם להיות ברכה, ללמד דעת את העם. ככה הוא מסביר, זה מאוד מעניין, ויש מה להעמיק בזה, אבל כנראה שזה גם הולך ככה, ויהיה ברכה, זאת אומרת, הוא נהיה זך ונקי, ועל ידי זה שהוא זך, אז הוא יכול לזכות אחרים. כמה שהאדם יותר זכה וזיכה את הרבים, אז הסבא מיקלן אומר, זכה, הוא זיכך את עצמו, ועל ידי זה הוא זכה בהמשך לזכות את הרבים, גם לעזור לאחרים. אבל בסופו של דבר, השלב הראשון זה הזכה של האדם בעצמו. טוב, יש לנו בעברך מבורכך, מקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה, יש פה הרבה פירושים, לכאורה יש פה שאלה בפסוק, זה הולך בעברך מבורכך ומקללך האור. אז זה צריך להיות, לפי הסדר, או בעברך מבורכך, והאור מקללך. כן? או ההפך, ומבורכך אברך ומקללך האור. פה אתה אומר את הפעולה לפני התוצאה, ופה את התוצאה לפני הפעולה. כן? ועברך מבורכך ומקללך האור. כן, אז האור זה בלשון ארור, אבל צריך להיות האור מקללך. אם אברך מברכך, האור מקללך. או ההפך, מברכך אברך ומקללך האור. טוב, אז יש באמת חנוכת התורה, אומר שהכלל הוא שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ולכן מי שרוצה לברך את אברהם, יש לו מחשבה טובה, אז הוא כבר מקבל את הברכה עוד לפני שהוא ברך את אברהם. ואברכה מברכך, עוד לפני שהוא יברך אותך, הוא כבר יהיה מבורך. ואז אתה גם תקלל, תקבל ברכה מאדם מבורך. זה יותר טוב. אומר, הוא מקללך, אז הרי מחשבה רעה. מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז הוא מקללך, אחרי שהוא יקלל אותך, אז האור, אז אני אקלל אותו. היא כללה של אדם מקולל, גם יכולה להזיק יותר. אז הכללה שלו תהיה רק אחר כך. טוב, יש גם מברכך, אברכה, מברכך. לא מברכך, אלא מברכך בלשון רבים. בלשון רבים שמברכים אותו. מברכך, והוא מקללך, בלשון יחיד, לא הוא מקללך, שזה לשון רבים, אלא הוא מקללך האור. אז זה ביחיד, זה ברבים. הוא אומר, למה? אם אברך, כל מי שיברך אותך יבורך, אז אנשים ירצו לברך אותך, ולכן יהיו הרבה מברכך, הרבה אנשים שיבואו לברך אותך. כך אומר המשך חוכמה. הוא מקללך האור, היות וכל מי שיקלל את אברהם יקולל, אז יהיו רק יחידים שיעשו את זה. המקללך האור, כך אומר המשך חוכמה. טוב, בכל אופן, יש לנו הפסוק הבא, ונברכו בך כל משפחות האדם. האדם אומר לבנו, כך אומר רש"י, אדם אומר לבנו תהיה כאברהם. למה רק אדם אומר לבנו תהיה כאברהם? אדם מברך את חברו תהיה כאברהם. למה רק אדם אומר לבנו תהיה כאברהם? אז יש פירוש ככה אומרים, ראיתי באוצר אפרים מביא את זה מפי השמועה. כלומר, אנשים אומרים, אומר, בן אדם בא לברך את החבר שלו, אין בעיה, למה דווקא כאברהם? יש לו הרבה צדיקים, זה נמצא אלוקים כאפרים הכי מנשה, כן? אבל אדם מברך את בנו, אומר, רגע, מה, אני יכול לברך את מישהו שיהיה צדיק, אבל יש לו אבא כמוני? אומר, לא, אבל מה, תהיה כאברהם, נכון, גם היה לו אבא תרח, ובכל זאת יצא אברהם, נבינו. אז אדם אומר לבנו, תהיה כאברהם, שהיחד ביני לבינך יהיה כמו תרח לאברהם. ואתה תהיה כזה גדול. אז זה אדם אומר לבנו, כך אומרים. טוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. הם יוצאים, וילך איתו לוט, לוט הולך איתו לוט, זה סיפור בפני עצמו. ויקח את, מצד אחד הוא הולך עם אברהם אפילו במסירות עצומה. אחר כך הוא מדרדר והולך לסדום, כאילו, אז הוא מסתדר. אז הבעלים מוסר מדברים על זה הרבה, שהוא הלך, אבל הם יתרף. ועשה חשבון שיש פה ירושה. אדם יכול לעשות את אותה פעולה שהצדיק עושה, אבל אם זאת, זה המטרה שלו, הצדיק, המטרה שלו לשם שמיים, ולכן הוא צדיק עצום, וזה ניסיון שלדורות, עם ישראל אוכל את הפירות של זה, והוא, הכוונה שלו הייתה בשביל רווח צדדי וטיפשי, ולכן הוא הפקיד הכל. טוב, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחי, ואת כל רכושם אשר רפשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת על התקנן, ויבואו על התקנן. מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? אז יש פה תרגום אומר, ויפ נפשתה לשעבידו לאורייתא ויפ נפשתה דיגיירו בחרן. אבל יש פה זה נפש אשר עשו בחרן. מה זה בא ללמד אותם? אז ראיתי בדעת שרגה כותב שהסיבה היא שבעצם צריך לדעת שכשאדם יש לו תלמידים זה כמו יצירה של יש מאין, זה כמו נפש אשר עשו, זה עשייה חדשה. ולכן גם אם בן אדם רואה שהתלמיד הוא תלמיד חלש, כשהוא נכנס, כשהוא בא ללמוד חלש, לא מסוגל, זה לא קשור לכלום. יכול להיות שהיום הוא מאוד מאוד חלש, הוא מאוד קטן, ובפועל זה תראה שהוא מאוד גדול, כי זאת יתירה חדשה. זו יתירה של יש מאין. גם אם עד היום היה כלום, נפש אשר עשו. עכשיו זה נעשה, אם זה נעשה, יש כבר מחדש, יכול להיות כל דבר אפשרי. אז כזה ראיתי שהיה סתרה של הרב שטיינמן לפני שבועיים בראשי ישיבות. אז הוא דיבר על זה שיש אחריות לראשי ישיבות, אז כל ראש ישיבה להתייחס לדעת שיש לנו אחריות גדולה והכל. ואז שאלו אותו תוך כדי על בחורים שהם במצב שחייבים לזרוק אותם מהישיבה. כן, בחורים ששקועים בשטויות, בדברים שאסורים והכל, אם לזרוק מהישיבה או לא. אז הוא אמר שם שא' צריך לדעת, אין דבר כזה לזרוק. אם זה לזרוק, תסתכל עליו כמו שזה הבן שלך. תעלה לשמיים, אחרי 120 שאלו אותך, אם זה היה הבן שלך, גם היית זורק? גם היית מתנהג בצורה הזאת? זאת השאלה המרכזית. צריך להיות יחס כמו לבן. ואחר כך הוא דיבר על עוד נקודה, הוא אמר, גם אם בחור נמצא עכשיו, הוא אומר, אי אפשר לסתוק על בחור, לזרוק. זאת אומרת, זה כמו חולה סוכר. כל אחד, יש לו את התקופה שלו. כל דבר צריך להתייעץ ולדון כל מקרה לגופו. ואז הוא דיבר על זה שיש את הנקודה של, הזכרנו היום את ירתן בן עוזיאל. הגמרא אומרת שכמה תלמידים, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. גדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולם היה רבן יוחנן בן זכאי. אמר רבי בבא בתרא דף קל"ו, ועוד מקומות. קטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי. אמר, אתה רואה שהקטן שבכולם, נכון, הקטן שבכולם של תלמידי הלל הזקן הוא ענק, אבל ביניהם הוא היה הקטן בכולם. ומי מוסר התורה עד היום הזה? רבן יוחנן בן זכאי. זאת אומרת, אתה רואה, אתה לוקח כיתה, אתה רואה את הקטן שבכולם, הכי חלש שבכולם. תדע לך, ייתכן מאוד, וכבר היו דברים מעולם, שהקטן שבכולם דווקא ממנו צומח כל עם ישראל לדורות עולם. אבל אפילו הבחור הזה אף פעם אסור לזלזל באף תלמיד. ובפרט, אם אנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, את הנפש אשר עשו בחרן, זה בעצם יצירה חדשה, אז אין קטן ואין גדול. אם אנחנו נשקיע והוא ישקיע, יכול להיות יצא לפאר עם ישראל. השם יעזור שנזכה כולנו לגאולה שלמה, רבי חמי רמנה קשה מרוצה כזבור ובאת עזרה לא תזכה רבו להם תאור מצוי שנאמר, אדימי חפץ מהן תזכוי, יגדיש לו ירוע וידיר.